דף נון בית, עמוד בית, למטה למטה. המשנה אמרה שאם נפל לתוכו, נפל לפניו מכל הקריאה, חייב. לאחריו מכל הקריאה פטור. זאת אומרת שאם מישהו חופר בתוך הבור, וזה גורם לשור להיבהל, אז אם הוא נפל לפניו, אז כדרך הילוכו, אז הוא חייב. אם זה לאחריו, אז הוא פטור. אמר רב, לפניו ממש, כוונה שהוא נפל לשור עם הפנים כלפי מטה, וכוונה שהוא נפל לשור עם הפנים כלפי מטה, אז הוא נחנק מההבל, מהאוויר הדחוס של הבור. לאחריו, אחריו ממש, כוונה הוא נפל עם הראש למעלה, ולכן הוא לא אמור למות, הראש שלו למעלה הוא אמור להמשיך לחיות. וזה מדובר בבור. כי רב ראינו כבר את שיטתו, רב וטעמי, כי רב ראינו כבר את דעתו בעבר, שמה שגורם את החיוב בבור זה ההבל, המחנק. לא המכה שהוא קיבל. אמר רב, בור שחיבה עליו תורה, החיובו להבל, לבלו, ולא לחבטו. כי הקרקע היא לא של בעלי הבור, היא של ברשות הרבים, אז אין בעלים לקרקע, אין בעלים למי שגרם את המוות. שמואל חולק. שמואל אומר, בבור, בין מלפניו, בין מלאחריו, חייב. בור בין אם השור נפל עם הפנים כלפי מטה או עם הגב, זה לא משנה, ברגע שהוא קיבל מכה שהרגע אותו, חייב. שמואל התעמד, אמר לבלו, וכל שכן לחבטו. טוב, אז לפי שמואל עכשיו תסביר לנו את המשנה. המשנה אומרת שיש הבדל בין אם הוא נפל לפניו לבין הוא לפניו לאחריו. מה מתכוונת המשנה לומר? איך ידמי לאחריו מכל הקריאה זה פטור? כגון שהוא נתקל בבור ונפל לאחורי הבור, חוץ לבור. שמואל יסביר שהמשנה מדברת על לא על שור שנפל לתוך הבור, אלא שהוא נתקל בבור ונפל מחוץ לבור, נפל על האדמה. ולכן, כיוון שהוא לא נפל לתוך הבור עצמו, אז פטורים. הייתי ואי. כתוב בבור, בין לפניו, בין לאחריו, חייב. לכאורה זה ראיה לשמואל, קיוטה דרב. אמר חסדא מודי רב בבור ברשותו. אם זה בור ברשות היחיד, שאתה הפקרת את האזור מסביב, חייב. ואמר לה ממה נפשך? היא בהבל המת, אם השור נחנק מההבל, אז זה הבל שלך, אתה הבעלים של הבור הזה. היא בחוותה המת, זה גם קרקע שלך, זה קרקע של רשות היחיד, ולכן חוותה דידך, ולכן אתה חייב. רבא אמר, אחר מעסקינן במתהפך, ונפל הפה והתהפך ונפל הגבי. הוא עבר שתי תהליכים השור הזה בתוך הבור. מצד אחד הוא נפל על הפה, אהב לה דעני בי, והאבל הזה כבר גרם לו איזה נזק מסוים, וכיוון שכך, אז הוא מתחייב. אז אמנם הוא נפל לאחריו, אבל הוא התחיל ליפול לפניו, ולכן כיוון שההבל הזה גרם לו למות, למרות שאחר כך הוא התהפך וקיבל חוותה, אומר רב, במקרה הזה יהיה חייב. רב יוסף אמר, אחא בן לזקי בור בשור עסקינן. מה שמדובר פה זה מקרה אחר. השור נכנס לתוך חצר בלי רשות ונפל לתוך הבור וקלקל את המים של הבור. עכשיו כל המים מסריחים בגללו, הבאיש את מימיו. ועל זה אומרת הברייתא, שלא שנה לפניו, לא שלא משנה אם השור נפל עם הפנים למטה, ולא שנה לאחריו, נפל אחורה, בכל מקרה בעל השור חייב. למה? נתת לשור שלך להסתובב בלי רשות ולהיכנס אליו, אז מה חייב פה הכוונה? אתה חייב על הנזק שנקרם למים שנגרם לבור, לא משנה איך שנפלת. אז רבי יוסף מסיט את זה לגמרי לכיוון אחר. תני רב חנניה לסייע לרב. רוצה רב חנניה לסייע לרב, שבור ברשות הרבים, מתי חייבים? רק אם השור נפל עם הפנים למטה, הוא נחנק. כתוב ונפל, בפסוק כתוב ונפל שמה שור או חמור, שיפול דרך נפילה. מכאן אמרו שאם הוא נפל לפניו מכל הקריאה חייב, ואחריו מכל הפריאה פטור, וזה וזה בבור. אמר, מה כתוב בברייתא? שאם הוא נפל לפניו מכל הקריאה, חייב. לכאורה, למה חייב? למה חייב בעל הבור? אולי, נעימה, מי השם פה בעצם בכל הסיפור? מי שחפר. מי שחפר פה עשה, הבהיל את השור, ולכן השור נפל. נעימה, קורא גרם לי. הקורא שבבור, מי שעשה פה חפירה ועשה מאומה, הוא גרם לשור לאבד את העשתונות וליפול. אמר בשמי ברשי,
מה?
כן. רשי אומר, בכל אופן זה סיבה לפתור. זאת אומרת, למה האם לחייב? כן. ודאי שזה סיבה לפתור. רשי אומר, קורא פטור דגרמה באלמה. כן. אז לפחות זה סיבה לפתור את הבעל הבור, אתה צודק. אמר רב שימי ברשי, אמני רבי נתני, הבית הזאת היא שיטת רבי נתן, דאמר, בעל הבור איזה קקבי. זה לא מעניין אותי מה קורה. הוא עשה, הנזק נוצר בבור. אם אתה, יש עוד מישהו שישם ואתה יכול לגבות ממנו, בסדר גמור. אבל פה אין ממי לגבות. רשי אומר, הקורא גרמה ואלמה הוא עשה. הוא רק זה גרמה. וכל אחד זה לא אפשר להשתלו ממהי. כיוון שאי אפשר לטבוע את הקורא, כי הוא עשה רק גרמה, אז אין מה לעשות. מי שיצטרך לשלם זה בעל הבור, כי הוא, השור נמצא שם. מה לעשות? השור נמצא בבור שלך. איפה מצאנו את רבי נתן? נתניה. שור שדחף את חברו, את השור שלו, לתוך הבור. בעל השור חייב, ובעל הבור פטור. זו שיטה ראשונה. רבי נתן אומר, לא נכון. בעל השור משלם מחצה, ובעל הבור משלם מחצה. לפי שיטתו של רבי נתן, בעל הבור לא יכול להתחמק. הבור שלך הזיק. יכול לומר שיש עוד מישהו שהיה שותף בנזק. זה שדחף את השור היה שותף. אז לכן אתם שניכם שותפים ביצירת הנזק, ובמקרה הזה באמת, כיוון שאפשר לתבוע את שני הצדדים, השניים יצטרכו לשלם. ותניא שואלת הגמרא, שבעל הבור משלם לפי רבי נתן שלושה חלקים, שלושת רבעי, ובעל השור רביע, לא קשיא. אבא תם, אבא מועד, אם השור הדוחף הוא שור תם, אז הוא באמת משלם רק חצי. רגע, אומרת הגמרא, בתם, מה היא כסבר? היא כסבר, היקול איזה כעבד, והיקול איזה כעבד. כל אחד יש לו בעצם אחריות מלאה, אלא שהם מחלקים ביניהם את הסכום. היי משלם פלגה ומשלם פלגה, אני מבין. אבל אם אתה סובר שהי פלגה איזה כעבד והי פלגה איזה כעבד, כל אחד בעצם עשה רק חצי מהנזק, אז בעל הבור היה אמור לשלם חצי, כי הוא עשה רק חצי מהנזק, פלגה. ובעל השור, אם זה שור סתם, הוא היה צריך לשלם רבע, והרבע האחרון מפסיד, מה לעשות? יפסיד בעל השור. אמר רבה, רבי נתן הוא דיין, והוא נחית לאום כדדינה, הוא אב בידין, ולעולם כסבר היקול איזה כבד והיקול איזה כבד. לשיטתו בעצם כל אחד עשה פה נזק שלם. בעל הבור יש לו אחריות מלאה של 100%, ובעל השור הדוחף יש לו אחריות של 100%. טוב, אם ככה קשי הלך שישלם אי פלגה ואי פלגה, אז שיתחו חצי חצי חצי. למה אתה אומר אחד שלושת רבע ואחד רבע? שום דאמר לבעל השור, לבעל הבור, שותפותיי, מה יעני לי? אומר בעל השור לבעל הבור, הרי בכל מקרה אני צריך לשלם חצי נזק. למה אני צריך לשלם חצי נזק? כי זה שור תם. אז אני לא יכול לשלם, אין מצב שאני אשלם יותר מחצי נזק, כי יש לי שור תם. גם אם את, לא היה פה בור, בסדר? הכל, הייתי עושה את הכל לבד, הייתי משלם חצי נזק. אז אני חושב שיש עוד מישהו שגם הוא שותף, זו סיבה שאני אשלם חצי נזק. אני צריך בכל זאת קצת להרוויח במרכאות משהו, משהו תפות. לשלם קצת פחות. אז לכן הוא משלם רק רבע. והיא בית אימא, אפשרות שנייה לפרש. לעולם כסבר, אי פל גזק, עבד בל כזרע. כל אחד עשה בעצם רק חצי מהנזק. וכאשר לך, בעל הבור משלם פלגה, ובעל השור משלם רביע. אם יהיה לך קשה שבעל הבור משלם חצי, ובעל השור ישלם רבע, שזה חצי של הנזק שהוא עשה, והבעלים של השור המת יפסיד רבע, שהוא אמר בעל השור לבעל הבור, יאמר בעל השור לבעל הבור, אנא תוראי בבירך השכחתי, את קטלתי, אני לא מעניין אותי, אני, הבור הוא שלך, והשור שלי נמצא אצלך בבור, אז אני, מבחינתי, קודם כל אתה השם, אתה אחראי פה, יש לך אחריות מלאה, ומה ידעית להשתלו ממך, אם אני יכול גם לגבות קצת מהבעל השור הדוחף, אני מוכן, אבל מבחינתי, אתה, אצלך הנזק, אתה פה, אצלך השור נמצא, ומה ידלת להשתלו ממך, מה שאני לא יכול לגבות ממנו, אני תמיד אגבה ממך, כי אתה בעצם מבחינתי, האחראי אצלך הבור, השור נמצא בתוך הבור שלך.
זה נזק שלם. הוא אומר לבעל הבור, שלם לי הכל.
בתוך שלך, זאת אומרת, בתוך שלך מצאתי. זאת אומרת, לא מעניין אותי שאתה עשית חצי נזק. אתה מבחינתי, אתה, השור שלי אצלך. אצלך
הבור. גם ממנו 100%.
כן. שואל התוספות, תראה בתוספות, אם תאמר, כיוון דפלגה ניזק העבד, מה סבריי? מה הסברה? היה רוצה לפרש, אי פלגה זה כעבד, באלמה, במקרה אחר, בשני שברים. אבל פה ששור שדרחק לחברו, בו הוא עשה את כל הנזק. אחר כך רי חזר בו, ואז לבטם למטה הוא אומר, על כן נראה, 4 שורות אחרונות, דבור נמי פלגה ניזק העבד, ומשום שגמר ההזק, ודומה כמי שעשהו כולו. זאת אומרת, באמת עשה חצי נזק, אבל כאילו, אתה הגימור אצלך. אז לכן, כאילו אתה אחראי על הכל. זה סברה קצת קשה באמת. אתה מכה בפטיש, אז אתה מבחינתי אחראי.
לך
גם רואים
שהסברה
השנייה
שהוא
אומר
לו מסתכלים על הסוף, זה מה
שכמה לך. אמר רבא, הניח אבן על פי הבור, ובא שור ונתקל ונפל בתוך הבור. באנו למחלוקת רבי נתן ורבנן. מצד אחד יש פה בעל הבור אחראי, מצד אחד מי שהניח את האבן אחראי. פשיטה אומרת הגמרא, נכון? זה בדיוק המחלוקת. האם יש פה בעצם נזק ששותפים בו שניים? מה עוד אתם? הייתי אומר, אתם, יאמר בעל הבור לבעל השור, אי לב בי רדידי. גם אם הבור לא היה קיים, תור רדידה חבקתי לי. הרי מה מדובר פה? בשור שבא ודחף את השור השני, גם אם לא היה בור, הוא היה הורג אותו. אז השור הוא עשה את הכל. והלך המצי אמר לבעל האבן, לבעל הבור, נגיד לא היה פה בור. אז מה היה קורה? שור היה הולך, נתקל באבן. הוא רק טיפה מחליק, כלום, לא היה קורה שום דבר. מי שעשה פה את כל הבלגן, את כל הנזק, זה הבור. אבן הדידי, מה היה עבד? האבן שלי לא יצרה פה נזק גדול. יב עמית כלבה, אבל נפל, היה קצת נופל, וקיים מיד עומד חזרה. ממש מלן, שיכול לומר, בעלה, בור, חזרה, אילב אבן, לא אבן נפיל. למלא האבן הזו, בכלל לא היה נפל לתוך הבור, הוא היה נזהר ולא נכנס. התמר, שור, ושור פסולי המוקדשים שנגחו.
אין את הסברה הזאת, כי אתה חפרת בור ברשות הרבים, אתה לא יכול להגיד.
אז זה החידוש של רבי נתן.
זה סברה שאפשר להגיד אותה בכל בור, גם אם לא
היה. זה בדיוק החידוש של רבי נתן. זה החידוש הגדול שלו. למרות שיש לו אחריות מלאה, כיוון שיש עוד מישהו שהוא גם שותף, אז גובים גם ממנו.
למרות שהסברה שהוא אומר לו, הטיעון שהוא אומר לו הוא טיעון לא מוצדק. הוא אומר לו, אם לא הייתה אבן, השור לא היה נופל לבור. אז זה בדיוק כל הטיעון שהתורה מחייבת על
בור. הוא היה מסתכל, נזר ולא...
אז הוא יכול להגיד גם בכל מקרה, גם אם לא היה אבן, סתם, השור היה הולך נופל לתוך הבור, הוא יכול להגיד לבעלים, למה לא הסתכל? הוא אומר שהתורה כן חייבה על זה. זו טענה חלשה.
אבל היה פה עוד בור, אני אענה את זה.
כן, אבל הוא טוען ש... אבל הוא טוען שגם אם, שאם לא הייתה אבן, אולי היה נופל לבור. התורה לא אמרה את זה. התורה חייבה 100% על... זה לא מסיר את האחריות מבעל הבור, זה מה שאני אומר. התורה חייבה אותו בכל מקרה, כי יפתח יש בור.
אם הוא נתקל באבן, זה
מהנפילה. יתמר. שור ושור פסולי המוקדשים שנגחו. אביה אמר משלם חצי נזק, רבינה אמר משלם רביע נזק, והאה ביתם. יש פה שני שברים שהם התנפלו על שור שלישי ונגחו אותו. שור אחד היה שור רגיל, אבל השור השני היה שור של הקדש שהיה אמור להיות קורבן ונפסל, אבל הוא בעצם שור ששייך להקדש, ושור ששייך להקדש אנחנו יודעים שהוא פטור. אביי אמר משלם חצי נזק, בעל השור משלם חצי נזק, ובעל השור והשור שפסולם מקדשים פטור, אז בעצם מי הפסיד פה? בא הניזק, השור שבעל השור הניזק הפסיד. למה? כי אומר אביי, השור שלי עשה רק חצי, ויש פה עוד שור שעשה, אני לא אשם לבד. זה שאתה לא יכול לגבות ממנו תשלום זה בעיה שלך, אבל אנחנו עשינו חצי חצי את הנזק, אני אשלם רק חצי. ואילו רבינה אמר משלם רביע נזק. הגמרא, אה ואה בתם, לכאורה שניהם מדברים בשור תם. הכרבנן והכרבינתן. לפי אביי זה לפי רבינתן, כאילו אין פה שותף, השאר צד השני לא יכול לשלם. אז אתה שור תם, שור תם כמה אתה משלם חצי נזק, כבר שלה אתה שלם חצי נזק. אבל לרבנן טוענים, יש פה שותף, הועיל ויש לו שותף, והוא לא יכול לשלם מן הקודשים, אז בעצם אני צריך להיות רבע רבע, כי בעצם אני בעצם אחראי רק על חצי נזק, לא על נזק שלם. אני אחראי רק על חצי נזק, ואני אשור טעם, אז אני אשלם רבע נזק. הגמרא, לא. איבה איתמה, לא חייבים להגיד את זה ככה. יכול להיות ששני הברייתות מדברות, שתי הדעות מדברות כרבנן, וזה אחד מדבר בטעם, והממועד. וכדאמרה, אביי אמר חצי נזק. וכדאמרה שבכלל אביי אמר חצי נזק, ורב אמר נזק שלם, כולה נזק. והאה במועד, הכרבנן, והכרבינתן. לפי רבנן, אז יש משלם רק חצי נזק, ולפי רבינתן, נזק שלם. ויבאיתם האה והאה כרבינתן, והאה במועד, ואה בטעם. אז בטעם משלם רבע נזק כי יש לו שותף, ובמועד חצי נזק, ואת השאר הוא יפסיד. אמר רבא, שור ואדם שדחפו שור, או לא יודע, משהו, לבור. לעניין נזיקיים כולם חייבים. זאת אומרת, אם נגיד הם דחפו לשם בן אדם, נגיד שור ובן אדם דחפו ביחד בן אדם אחר לתוך הבור, אז זה ודאי שהם אחראים על הנזק שנוצר לו.
רק בן אדם,
תצחי
להיות חי, לא?
זה גרם, כן, גרם. כן. לא, כן, נכון, מדבר בבור. ולעניין ארבעה דברים, תשלום של בושת, ריפוי, כל הדברים האלו, צריך לשלם גם כן. גם דמי ולדות. אם זה הייתה אישה, ובגלל שהייתה בהיריון, כל הדברים האלו, האדם חייב, אבל בעל השור פטור, וגם בעל הבור פטור על כל התשלומים האלו, ורק האדם המזיק חייב על כולם. אם האדם הזה מת, לעניין כופר, או זה היה עבד שחייבים לשלם על 30, בעל השור חייב, כי כופר חייב בן אדם, ואדם והבור פטורים, כי אדם שהרג לא חייב כופר, אין כופר על אדם שהורג בן אדם, רק על שור שהורג בן אדם. גם על בור שהורג אין תשלומי כופר. לעניין כלים, אם שברו כלים, אדם ובור, לעניין כלים ושור פסולי המוקדשים, אם היה שם כלים, או שמי שדחף היה שור פסולי המוקדשים, אז האדם והשור חייבים, והבור פטור. הבור פטור על כלים, ופטור גם על פסולי המוקדשים. למה הוא פטור על פסולי המוקדשים? אם השור שנפל היה השור של פסולי המוקדשים, למה הוא פטור? אמר קרא, והמת יהיה לו במי שהמת שלו. יצא זה שאין המת שלו. כן, בא לבור פטור כי זה שור של הקדש. אומרת הגמרא, ועמי בא אלי, בא אלי רבה, הרי רבה הסתפק בדבר הזה. ובא אלי רבה שור פסולי המוקדשים, שור של הקדש, שנפל לתוך בור, מה הדין? מצד אחד כתוב והמת יהיה לו במי שהמת שלו. כן, בא לבור אמור לזכות, במרכאות, בנבלה, אבל פה הוא לא יכול לזכות, אין המת שלו, זה של הקדש, אז אולי נגיד שהוא פטור. עוד אם המת יהיה לו, הכוונה זו לא, לא לבעל הבור, אלא לא לבעלים. הוא לא הולך לזה, הבור לא זוכה, הבעל הבור לא זוכה בנבלה, ועל זה באים לומר, זאת אומרת נכון, לרב היה ספק, ובתר דיבאיה, אחרי שהסתפק, הדר פשטה. הוא פשט שבעל הבור פטור. בשיטתו של רבה, אם נפל שור של הקדש לתוך הבור, בעל הבור פטור. טוב, אז אם ככה בעלים מטפלים בנבלה מנהלי, מי אמר שהאחריות על הנבלה היא אצל הבעלים? נפקא למין והמת יהיה לו דשור. כמו שאצל השור הבעלים מטפלים אחראים הנבלה, כך גם כאן. מי חזי דמת יהיה לו דשור? מפקת לי, שם ברור לך שפסוק בא לומר לך שהבעלים מטפלים בנבלה. ואילו את הפסוק המת יהיה לו דבור, אתה לומד לדין אחר, שלמי שמת שלא לפתור הקדש. למה החלטת שבבור אתה פותר הקדש, ואילו בשור לא אמרת את זה? איפוכנה, אולי נגיד הפוך. רב המסתבר. אני רואה שהפטור, אני חושב שהפטור יהיה לגבי בור. כי בור אנחנו רואים שיש בו פטורים. מה הפטור בבור? פטר בת הכלים. אז כיוון שיש פטור בכלים בבור, אז אני, אם יש לי עוד פטור, אני מבין שצריך עוד פטור להביא פה, שגם שור פסולי המוקדשים. זה גמרא אדרבה. פטור גבי שור, אולי תפטור את השור, שכן פטר בו חצי נזק, יש מושג שנקרא תם. בבור אין מושג שנקרא תם. כול נזק מעט לא אשכחה. לא מצאנו פטור מנזק שלם כזה גורף, מצאנו רק בבור שהוא פטור מכלים, ולכן רוצה רבה לומר ששור פסולי המוקדשים שנפל לתוך בור, אז יהיה פה פטור על השור הזה.
רב, רבין אתה לא אמור לחלוק, להגיד ששותפים לאדם ואז אמור חצי או שליש בעל השור, בעל הבור.
לא הבנתי.
כמו
שאמר
קודם, שהוא אומר, יש עוד שותפים לעבירה, בעל השור, בעל הבור, רק האדם
שאתה חייב. נכון, כולם חייבים, הוא כותב, שור ואדם שדרפו לבור, אין הנזקים, כולם חייבים. ככה רש"י אומר, רבי נתן, זה לא אזיל בתר דחיפה לחוד, יש שניהם אחראים. וגם בעל הבור חייב. נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו, אם נפל לתוך הבור שור עם כלים, אז אמרה המשנה שפטור על הכלים. מתניתין, המשנה שלנו זה לא כרבי יהודה, כי רבי יהודה מחייב בבור על כלים. דתני רבי יהודה מחייב על נזקי כלים בבור. יש לו מחלוקת מאוד עקרונית, האם בור חייב על נזקי כלים. מה הייתה מדרבנן? אמר קרא ונפל שם השור החמור שור ולא אדם, חמור ולא כלים. רבי יהודה שכתוב או, זה בא לרבות את הכלים. ורבנן, או, היא באה אליה לחלק. זה בא ללמד שאו שור או חמור, לא צריך שיפלו גם שניהם. רבי יהודה לחלק, מזה שכתוב ונפל, מזה שכתוב ונפל לשון יחיד, הכוונה שרק אחד מהם. רבנן ונפל זה יכול להיות רבים, טובה משמע. נקודה. אמא אומרת הגמרא, אולי נפעיל פה את הכללים שהתורה נדרשת בהם. ונפל כלל. שור וחמור פרט. כלל הוא פרט. אין בכלל, אלא רק מה שבפרט. אז אולי נגיד, רק שור וחמור, רק עליהם חייבים, אין, מי דאחין עלו? אם זה דברים אחרים שנפלו לבור, תרנגו, לא יודע מה, נפל לבור פטור. אמרי, כתוב, אחר כך בא לבור ישלם, חזר וכלל. כלל הוא פרט וכלל, אי התדן, אלא כאין הפרט. מה הפרט מפורש בעלי חיים? הדוגמאות שהתורה נתנה, זה דוגמאות דווקא של בעלי חיים, שור וחמור, זה בא לומר לך שרק על בעלי חיים חייבים. ולא על כלים. מצד שני...
כלל הוא פרט, אז אין לך מה שבפרט זה מיעוט, וכלל הוא פרט הוא כלל זה ריבוי.
זה ריבוי. ריבוי יחסי. זאת אומרת, ריבוי שהפרט בכל זאת עושה משהו פה. אומרת הגמרא, אם ככה, אם הפרט מפורש, דבר שנבלטה מתאמה במגע ומסע. שור וחמור, זה הנבלה שלהם מתאמת במגע ומסע. אז נגיד כל דבר שהנבלה מתאמת במגע ומסע. אבל אופות, אם האוף נפל לתוך הבור ומת, נבלתו לא מתאמת במגע ומסע? אם כן, אומרת הגמרא, אם ככה, נכתוב רחמן אחד פרטה. כותבים רק שור. או רק חמור, ואז היה מאוד ממעט, רק מישהו שהוא בדיוק כמו שור או פה חמור. כלומר, מה נכתוב? אם נכתוב שור, אז הייתי אומר, לא, אבא מינה שרק בהמות תאורות חייבים עליהם. כי הוא קרב לגבי המזבח, אין, אבל למה שלא קרבה למזבח, אולי יפטור עליה. אם תכתוב רחמן החמור, הייתי אומר, חמור, יש לו תכונה מיוחדת שהוא קדוש, בבחורה, יש פטר רחם. אבל בהמה שאין בה פטר רחם, נגיד נפל שם הסוס, אז אין קדוש בבחורה, אז לא. אלא אמר קרא והמת יהיה לו. כל דבר מיטה. זאת אומרת שמשהו ששייך בו מוות. בכלים לא שייך להגיד מוות. מוות זה רק בבעלי חיים. מצידי עופות, מצידי הכל. בין לרבנן דקממתי לכלים, ובין לרבי יהודה דקמרבי לכלים, כלים בני מיטה נינו, וכולה ברור שלא שייך מוות. אמרי יגיד רבי יהודה, ויגידו חכמים שלכן צריך מיעוט, כן, גם בכלים שייך המושג מוות. כלי שבור זה נקרא מת, שבירתן זוהי מיטתן, נקודה. אז לכן, לפי רבי יהודה, ברור שחייבים על כלים, זה המוות שלהם. ולפי חכמים, זה שהתורה הביאה דוגמאות דווקא של בעלי חיים, זה בא לומר שרק בעלי חיים חייבים עליהם. בהצלחה לכולם.